התחלנו לעיין במאמר הזה של רב זבן בישים ושיטות על דרך לימודו ושיטת לימודו של רב חיים. אז אתמול התחלנו לעיין ברמב״ם הלכות שגגות, פרק י"ג הלכה ד', אלא מאי דילגנו גם על הקטע הראשון וגם על סוף דבריו, וזה מה שאנחנו רוצים בעזרת השם להשלים היום. אז הרמב"ם בהלכות שגגות פרק י"ג הלכה ד', ושוב פעם דוגמה של סיבה ומסובב על פי הבנתו של רב זבן, כי יש לנו שני דינים, דהיינו חובת בית דין להביא את הקורבן כשנלמה הלכה מפי בית דין הגדול, ורוב כלל ישראל עברו חטא שיש בו משום איסור כרת, אז יש חובה על הציבור להביא קורבן ציבור, ומאידך גיסא יש גם חובה כלפי היחיד, כאשר הוא עבר את העבירה, הוא חייב להביא קורבן חטאת, ומה היחס בין שני הדינים הללו. אז כדי לעיין בדברי רב חיים, בואו נתחיל מתחילת דבריו. הוא מביא פה קושיה של הראב"ד על הרמב״ם. הרמב״ם פוסק שהורו בית דין בחלב מן החלבים שהוא מותר, ויאכל מיעוט הקהל על פיהם, ונודע להם שחטאו וחזרו בהם, ואחר כך הורו שעל זה פלונית מותרת, על עבודה זרה פלונית מותרת ועבד אותה. אז יש כאן מיעוט ציבור שעברו על הוראה מוטעית לגבי חלב, ויש כאן עוד מיעוט ציבור שעברו עבירה בשוגג על פי הוראת בית דין של עבודה זרה. אז אומר הרמב״ם, כשיצטרפו האוכלים, דהיינו אלו שאוכלו חלב, לעובדים, לאלו שעובדו עבודה זרה, יהיו רוב. אז סך הכל, אם נצרף את שני המיעוטים הללו, נגיע לרוב. פוסק הרמב״ם, הרי אלו מצטרפים, אף על פי שהייתה להם ידיעה בינתיים. כלומר, למרות שהקבוצה הראשונה שאכלו חלב, נודע להם כבר על העבירה הזאת, ולכן הייתי מעלה על דעתי, אם כן, העבירה הזאת נסתיימה לגבי חובת הכפרה, ואי אפשר לצרף אותה לקבוצה השנייה, כמשמעון שיש לצרף אותם, ולכן יש חיוב קורבן ציבור של פר הלם דובר של ציבור, כי רוב הציבור עברו על עבירה שיש בה חיוב כרת, אם זה עבירה זו או עבירה אחרת. מקשה הרייבן, הרי בואי דלא אפשתהי, בגמרא, הגמרא מסתפקת בנושא הזה, אם אפשר לצרף את שתי הקבוצות לעבוד רוב וחיוב קורבן, ולא אפשתה, והגמרא לא מגיעה לשום מסקנה, ספק נשאר ספק. אם כן, איך ייתכן שהרמב״ם במצב של ספק יחייב קורבן? אם כן, מסכם רב חיים את השגתו של הרייבד, ומשיג על הרמב״ם שפסק למצרפין משמד החייבים קורבן ציבור, והרי איבויד לא אפשתי ומספקו לא מייסו קורבן ציבור, דיין חטאת באה בנדבה. כשיש אפשרות להביא קורבן בנדבה, אז אפילו בספק אני יכול להגיד תנאי, ממה נפשך, או שהקורבן הזה הוא חובה או שהיא נדבה, אבל במקרה של קורבן חטאת אין נדבה בקורבן חטאת, ואם כן אי אפשר להביא קורבן חטאת, אלא אם כן יש ודאי, ודאי חיוב, אבל בסופק חיוב, הרי זה סופק חולין בעזור, ואי אפשר להביא את הקורבן. אז איך ייתכן שבספקה דיבויד לא אפשרתה של הסוגיה, הרמב"ם פסק שאכן מצרפים את שתי הקבוצות. ולכאורה יש לומר, דהו דפוסק הרם דמצטרפי הוא רק לעניין זה שלא יהיה נחשב כיחיד שעשה בהוראת בית דין דקיימלן דחייב. כלומר, מה יהיה הדין אם יחיד עבר עבירה שיש בו חיוב כרת והוא נשאר לבדו, אין כאן רוב שגם כן על פי הוראת בית דין עשו את הטעות הזאת, אז הוא חייב בקורבן יחיד. ככל קורבן יחיד, כל אדם שעבר עבירה שיש בה כרת שמתחייב בקורבן חטאת. אם כן, פה הספק הזה לגבי צירוף של שני המיעוטים הוא נוגע בתרתי. א', הוא נוגע האם ניתן לחייב את בית דין להביא קורבן ציבור על ידי צירוף של שני המיעוטים. אבל יש נפקא מינה נוספת, כי אם נאמר שאין לצרף אותם, אז נמצא שכל יחיד עבר עבירת יחיד, והוא חייב להביא אם כן קורבן יחיד, קורבן חטאת. ואם כן, מה שהרמב"ם פוסק כאן, שאפשר לצרף אותם, ייתכן שהרמב"ם מתכוון לומר לא לחייב את הציבור בקורבן ציבור, משום שזה נשאר איבאי דלא אפשיתו. אבל מאידך גיסא, כיוון שזה נשאר כספק, אז אני לא יכול לחייב את היחיד, כי על הצד שאפשר לצרף את שני המיעוטים, נמצא שהיחיד פטור מקורבן יחיד. למה? כי אז החובה מוטלת על הציבור. אז אם כן, ממון אפשר יש לנו ספק. לפי צד אחד של הספק, הציבור חייב בקורבן, ואם כן היחיד פטור. לפי צד שני, הציבור פטור מהקורבן, ואם כן היחיד חייב בקורבן. אז מה אומר הרמב"ם מצרפים? אומר רב חיים, ייתכן שהרמב"ם מתכוון לומר מצרפים לגבי הצד של חובת היחיד, כדי לפתור את היחיד ולומר שיש כאן חובת הציבור. אמנם למעשה גם הרמב"ם יודע לרייבד שהציבור עצמו לא יכול להביא את קורבנו, כיוון שזה נשאר ספק, אבל עניין של לא לחייב את היחיד בתור הסיוחיד, נאמר שיש כאן עבירה של הציבור, ואם כן היחיד פטור. רק שנייה אחת, אני רק רוצה לסיים, אבל אין הכי נמי, גם קורבן ציבור לא מייסי, גם כן מספק. כלומר, רמב"ם מתכוון לומר שהציבור לא יביא את קורבנו מסופק, וגם היחיד לא יביא את קורבנו מסופק, כי על כל צד של הספק יש מקום לפתור, או לפתור את הציבור, או לפתור את היחיד, ולכן שניהם פתורים. רק שנייה אחת, תן לי רק. אלא, דמכל מקום צורך אין לושן הרמב"ם. הוא אומר, למרות שייתכן שאפשר לדחוס, אפשר להניס את זה בלשון הרמב"ם, אבל לא כך משמעות הלשון של הרמב"ם, שכתב בסתומו, בלי לפרט, הרמב"ם אומר, מצטרפן. מצטרפן הכוונה היא שאני מצרף את המיעוט הזה מהמיעוט הזה, זה שאכלו חלב, ואלו שאכלו, שעבדו עבודה זרה, ואם כן, מצטרפן. אם מצטרפן, אז פשטות משמעות של לשון הרמב"ם היא שהציבור חייב, משמע דחייבים גם הציבור. וזהו שהשיג הרייבן המאי על מה שכתב הרמב"ם בסתומו דמצטרפן. אז עוד פעם לסכם, היינו יכולים לפרש ברמב"ם שהרמב"ם מתכוון לומר מצטרפן כדי לפתור את היחיד מחובתו, אבל ממון אפשר שניהם פטורים, גם הציבור פטור וגם היחיד פטור, וזה יענה על השגת הרייבד, כי בואי לא אפשר לחייב קורבן בסופק. אבל למה הרייבד באמת מתנגד לרמב"ם? מצד סתימת לשון הרמב"ם, שהרמב"ם אומר במרכאות כפולות מצטרפים, משמע שאם מצטרפים אז מי חייב ומי פטור? הציבור חייב והיחיד פטור. כן,
אני מתקשה לראות שני דברים בצד של למה יעשה. בית הדין קבע מה שזה חלב, נגיד, הוא חטא, בית הדין לא ידע. עכשיו מה קורה? אין כאן מצב של מה זה עניין של ציבור? הרי כל אחד ואחד אוכל את הבשר הזה לעצמו, הוא יחיד, הוא לא יודע מה קורה אצל השני, הוא לא יודע, יכול להיות אפילו תיאורטית אפילו מצב שאף אחד לא חטא.
סליחה, אני מבקש סליחה. לא, אבל זה, רק תן לי דקה אחת לקטוע אותך. העניין כך, כולם חטאו מסיבה אחת, אותה סיבה. כלומר, מקור החטא או גורם החטא הוא אחד ויחיד לגבי כולם.
בית הדין
טעו בהוגתם. אז כל חטא, לא משנה לי היחיד, אלא החטא עצמו. החטא עצמו הוא חטא של טעות של בית הדין. אז כאילו האשמה על החטא עוברת לציבור עצמו. מי מייצג את הציבור? בית הדין. מי הורה הוראת טעות? בית הדין.
כן.
Oh, ברגע ש...
אז זה נגמר לדעתי.
כן.
אז מה רוצים היחיד פה עכשיו?
לא, אתה רוצה לבלוע את היחיד בתוך הציבור ולומר שיחיד יכול להשיב את הציבור ולכן הוא פטור. אבל ההלכה קובעת שזה דווקא אם יש חטא של הציבור, אם יש שתי הוראות שונות, הוראה אחת בטעות לגבי חלב שגרמה לאכילת חלב למיעוט הציבור, הוראה נפרדת של בית דין לגבי עבודה זרה, ויש מקצת של הציבור שעל פי הוראה זו טעו ועבדו עבודה זרה, אז אי אפשר לבוא ולומר שיש כאן חטא אחד והוראת בית דין בטעות אחת כדי לחייב את הציבור. אם אני אומר אין מצטרפים, אז יש מיעוט לגבי ההוראה הזאת, מיעוט לגבי ההוראה הזאת, ואם כן אין כאן חובת ציבור. כי מה יוצא את חובת הציבור? שיש חטא שרוב הציבור עבר עליו מחמת הוראה מסוימת. אבל כאן איזה הוראה? אם תצביע על הוראה זו, אין כאן רוב, אי אפשר להאשים את הציבור. אז עוד פעם, אני צריך הוראת בית דין שהביאה לידי עבירה מסוימת. על ידי מי? על ידי רוב הציבור.
אבל כאן הנקודה שקשה לי.
כן.
שבית הדין פסק בשוגר, בסדר, פסק משהו שהוא טעות.
כן.
עכשיו, אותי כבר לא מעניין איך התנהג הציבור. יכול להיות אפילו מקרה קיצוני שבית הדין אמר שזה כשר, ולעשות דבר שזה חלב, ואפילו בציבור נסיבה כלשהי בכלל לא אכל, לא היה להם תיאבון, לא אכלו. אז עדיין בית הדין חטא. הבית הדין לא יודע בדיוק.
אבל החיית שמחייב
הקורבן הוא אכילת חלב. רוב ומיעוט לא אכפת לי.
לא, זאב, החיית שמחייב את הקורבן הוא אכילת חלב. אם למעשה, למזלו של בית דין, אף אחד לא ביצע ולא אכל את החלב. אז אין על מה לדבר.
אבל הם לא יודעים, בית הדין לא יודעים, יש פה ציבור של 1,000 איש.
אוקיי, אתה שואל שאלה טכנית, וזה צריך ללמוד מסכת הוריות ולדעת איך למעשה בשטח, איך קובעים שאכן רוב הציבור. יש דרך, אני כעת לא לומד מסכת הוריות, אני רק רוצה לראות את הדרך המיוחדת של חיים, איך הוא יהיה בדבר הזה וניתח את הסוגיה הזאת. אבל עוד פעם, מה מחייב קורבן פר הלדוב של ציבור? חטא של רוב הציבור על פי הוראת בית דין. אם אין לך חטא של רוב הציבור, אז אין לך... ואז החובה נופלת ממילא על מי?
על היחיד. על היחיד. בגלל הוא לא הוא, בגלל הבית דין.
זה לא משנה. אבל למעשה, כיוון שזה יחיד, והיחיד אכל את החלב, אז הוא חייב. מה פותר אותו? במידה והציבור חייב קורבן. אם הציבור חייב קורבן, אז החובה המוטלת על היחיד עוברת לציבור. אבל אם אין לחייב את הציבור, אי אפשר לחייב אותם מסיבה כלשהי, אז ממילא החובה נשארת במקומה הראשונה, דהיינו על היחיד. מה פותר את היחיד? זה הקורבן של הציבור. כאן,
איך אומרים, אנחנו מפעילים את התיק של בית הדין על היחיד.
לא, כי למעשה היחיד אכל את החלב, ועל אכילת חלב הוא חייב. אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש דין של מתעסק שהוא פטור בשבת, שהוא פטור מקורבן, אבל הוא מתעסק בחלב, חייב בקורבן. למה? כי הוא נהנה מהחלב. עצם הנאה שיש לו מהחלב היא שמחייבת אותו בקורבן. רק לסבר את האוזן. אוקיי, בסדר. כן.
אוקיי.
בסדר. אז עוד פעם, הנקודה החשובה כאן ברמב"ם היא שיש כאן ספק שמוביל אותי לשני כיוונים הפוכים. מן הקצה אל הקצה. אם אני אומר שהציבור חייב, כי אני מצרף את שני המיעוטים, אז ממילא היחיד הוא פטור משום שהוא מעביר את הכפרה לציבור. אם מעידו כיסא אין כאן ציבור, למה? כי אי אפשר לצרף את שני המיעוטים, אז החובה נשארת כמקומה הראשון, דהיינו על היחיד, וממילא הציבור פטור והיחיד חייב. אז יש לי ספק, אני לא יודע את מי לחייב, אז למעשה אף אחד לא יביא קורבן. למה? כי לא מביאים קורבן בספק.
עכשיו שאלה, רק אולי זה לא קשור. אחרי שהיחיד...
יש לי כל כך הרבה מוכן היום.
אוקיי. אז הוא מביא את הקורבן וזה, האם היחיד יכול אחר כך לתבוע את בית הדין? הרי היחיד נתן קורבן, זה
עולה
לו כסף,
הרבה זוז. לא, אז זה תלוי במסכת אחרת.
אוקיי.
זה מסכת סנהדרין. כי במסכת סנהדרין יש מה שנקרא טעות של בית. אז למשל, אם בית טעו בדיני ממונות, והם חייבו את הלווה בטעות, אז הלווה יכול לתבוע את בית, אבל זה רק בתנאים מסוימים. זה תלוי באיזה טעות, אם זה טעות בשיקול הדעת, אם זה טעות בדבר משנה, על זה יש סוגיות שונות. אוקיי. והנה, התוספות הקשו על הדמיות, דמיות בחלב ומיות בעבוד זורה, דמיבוי מצטרפי, ולא אין קורבנם שווה. ואיזה קורבן יביא, אף אם יצטרפו? יש קורבן מיוחד שמביאים על חלב, וקורבן שונה לגבי עבוד זרה, אז אם נצרף אותם על איזה קורבן יביאו? ולחוגה יש לומר דגם היבוי דגמורה גם כן קוי לעניין אם היחידים חייבים דים יצטרפו הוויון ציבור שעושה בורס בזדין דפטורין אז היחיד פטור מה שאין כדים לא מצטרפי הוויחיד שעושה בורד ביתין דחייב כלומר מה מפגיע לתוספות הרי יש קורבן על חלב יש קורבן על עבוד זור אבל אומר רב חיים, יש תשובה לטענת התוספות. למה? כי על הצד שמצרפים את שניהם, אז החובה של הכפרה מוטלת על הציבור. בתור ציבור יש מה שנקרא פער הלן דובר של ציבור. יש רק קורבן יחיד ומיוחד. אם יעיד על כיסא לא מצרפים את שני הרובים, אז יוצא שאין חובת ציבור. אם אין חובת ציבור, ממילא החובה נופלת חזרה על היחיד. אז זה היחיד אכל חלב יביא את קורבנו על החלב, וזה אכל, זה עבד עבוד זור יביא את קורבנו על עבוד זור. וישנו משום הוכי סוס הרמה וכוסה בסתומה דמצטרפים משום דמקורבן ציבור בלב הוכי פטורים, אף אם נאמה דמצטרפים, די איזה קורבן יביאו. אוקיי, בואו נדלג לקטע הבא, והנה, זה הקטע שראינו אתמול. היום אני רוצה קצת לנתח את החקירה של רב חיים שראינו אתמול ולראות אותה שוב, כי אני מרגיש לפי, ביני לבין עצמי, שלא עשינו עבודה מקיפה פה. אם אפשר לסגור את הדלת. תודה רבה. וגם לראות איך החקירה הזאת תועיל לענות, להסביר את שיטת הרם. Okay. מה החקירה של רב חיים? רב חיים אומר, ביחיד שעשה על פי הוראת ביתן, והביתן חייב והיחיד פטור. צורך עיר. למה אני אומר שהיחיד פטור? הרי למעשה, היחיד עבר על עבירה הזאת שמחייבת כרת, ויש עליו חובה להביא קורבן. אז אומר רב חיים בצד הראשון, שהוא יוצא חובתו האישית בתור יחיד על ידי קורבן הציבור. אז אם כן, קורבן הציבור מחפר על כל הציבור, היחיד משתלב בתוך הציבור, והוא זוכה לכפרה דרך צינורות של הציבור. או, לצד השני, נאמר, דוד דין בפני עצמו, דציבור שעשו ברוס בזדין פטורין. כלומר, יש דין אחד שביתן בתור מייצגים של הציבור להביא קורבן הציבור הם חייבים, ויש עוד דין שהתורה אומרת שכאן כיוון שיש ציבור שעברו את העבירה הזאת היחיד פטור לא משום שביתן הביאו את הקורבן כלומר רב חיים כאן חוקר מה יהיה בחי גבנו שיש עבירת הציבור החובה של קורבן הציבור מוטלת על ביתן אבל למעשה ביתן לא הביאו את הקורבן אם אני אומר כצד הראשון שיחיד חייב להביא את הקורבן גם במקרה של רוב ציבור אלא מאי Hu niftar al yidei kiyum chovasam shel beitin kasher hei meviu ta korban. Azev etnai shel amaisa bashetach hei meviu ta korban. Aval lefi atzad hasheni, kasher yesh chovat korban tzibur, haTorah kava din miyuchad liftar et hayachid. Ze lo pshat sheyachid chayav el yotze yidei chovato v'niftar al yidei korban tzibur, ela pashut haTorah patra oto miyachova hazot. V'im ken, afilu im lemaise lo heviu et hakorban meizashi siba, hayachid adayin nishar patur. אז עוד פעם, הוא סכם את חקירתו של רב חיים, ואני חושב שהיום אני מבין את זה יותר טוב ממה שהבנתי אתמול. השאלה היא האם היחיד חייב אל שהוא יצא על ידי קורבן הציבור, או דומה בחי גב שיש אווירה של רוב הציבור, היחיד פטור לגמרי, התורה פטרה אותו.
It's not the third option, that the
חייב
on the...
זה רב חיים לא יודע, that's classified. זה בדיוק החידוש של רב חיים, אבל קודם כל להבין מה הביא את רב חיים לתפיסה הזאת. אוקיי. אומר רב חיים שלכאורה יש לנו סתירות, יש לנו שתי סוגיות שסותרות זו את זו על גוף השאלה הזאת, ונצטרך למצוא את הפשרה שבין שתי הסוגיות. לפי סוגיה אחת יוצא, בוא נפעיל את הזיכרון שלנו לגבי הסוגיה בדף ה', יש הלכה מיוחדת שהקורבן של הציבור מותנה בכך שביתן יודעים מהחטא. אם יש לביתן ספק על איזה חטא מסוים הקורבן הזה צריך להביא את הקורבן הזה, בחי גוונה הציבור פטור. והרמב״ם בשעה שהוא מביא את ההלכה הזאת בהלכות שקגות פרק י"ד פוסק שבחי גוונה היחיד חייב להביא את קורבנו. אז לכאורה מה הוכחנו מהסוגיה בדף ה', שהקורבן של ביתן של הציבור הוא זה שפותר את היחיד. כאן יש לנו סיבה טכנית מדוע הציבור לא מביא את קורבנו, משום שלא נודע להם חטא. היהודי המסוים שעבר על החטא, הוא יודע על איזה עבירה הוא עבר, אז הוא חייב בתור יוחד. ולמה? כי אף על פי שרוב הציבור עברו על החטא הזה מחמת אותה סיבה של הורד ביתן, אבל מכל מקום, כיוון שביתן לא מביאים את הקורבן, ולמה הציבור פטור מהקורבן? כי לא נודע לו החטא. אז לכן היחיד, אני חוזר חלילה לכיכר הראשונה שהתחלנו בה, כן? למרובה הראשונה, דהיינו שהיחיד חייב בקורבן. למה? כי הציבור לא מביא את קורבנו. אבל הגמרא בדף ג' אומרת בדיוק ההפך. כי על מה מדובר שם בסוגיה? מדובר שהציבור כבר הביא את קורבנו, ועכשיו היחיד עבר את העבירה הזאת על פי טעות של ביתן לאחר שהציבור הביא את קורבנו. עכשיו הקורבן של הציבור אינו מתייחס כלל וכלל לגבי אותו פלוני, נקרא לו ראובן. למה? כי ראובן עבר לחטא שלו שמחייב קורבן חטוס לאחר שביתן כבר הביאו את קורבנם. הכפרה של הציבור לא תועיל לגבי היוחד. ואם כן, מה הדין כאן? לכאורה, כיוון שאין ליחיד קורבן, הקורבן של הציבור לא יכול להועיל לו ליחיד, אז היחיד חייב להיות קורבן. ואילו הסוגיה קובעת בדף ג' שיחיד פטור מהקורבן. מוכח מהסוגיה בדף ג' שבחי גבנה שיש עבירה של רוב הציבור, התורה פטרה את היחיד. לא שיחיד חייב אלא שהוא נבלע ונכלל בקורבן שהציבור הביא אותו, אלא אדרבה, כאן מדובר שהוא לא נכלל בציבור, כי הוא עבר את העבירה הזאת לאחר שהציבור הביא את קורבנו. אם כן, מוכרח אומר רב חיים בדיוק ההפך, שהדין הוא שכל שיש ציבור היחיד פטור. מה שאין כן כפי שראינו ליאל בדף ה' הדין הוא כיוון שהציבור לא הביא את קורבנו מבחינה טכנית משום שהם לא נודו להם החטא, היחיד ממילא בחי גבנה חייב להביא את קורבנו. אז מדוע בנוגע לדף גימול היחיד פטור מקורבנו? הרי הכפרה של הציבור, הקורבן של הציבור אינו מתייחס אליו ליחיד, ואם כן אי אפשר לבוא ולומר שהיחיד נפטר על ידי קורבן הציבור. וכבר ראינו בדף ה' שכל שהציבור לא הביא את קורבנו, אז היחיד חייב להביא את קורבנו. אם כן יש כאן סתירה בין שתי הסוגיות. אחרי נראה, וכאן אני חושב צריך לשים את הדגש, מה שרב זבן לא עשה, על דרך לימודו ושיטתו של רב חיים. אחרי נראה אומר רב חיים, די יוחד שעושה ליחד שנזכפו הציבור דין רוחלוק, די אם בונו לדון לעניין עצם החיוב של קורבן ציבור, זה ודאי שכל חטא ליחד שהביאו הציבור כפרוסן אינו מצטרפת, אינו מצטרף לציבור לעניין עצם החובס קורבן, כיוון דבשעס החטא כבר פוקע מהציבור דין חובס קורבן. אחרי אם בונו לדון מצד עצם החטא ודין המחייב שבו, בזה אמרינו דגם ביוסל יחד כפור מכל מקום מצטרף מיו לציבור לעניין עצם מייסה החטא. דהיינו שאותו יהודי ראובן קראנו לו שהוא עבר על החטא, מה הביא אותו לעבור על החטא? הורת הבטן, נכון? אז מבחינת החטא, הרי החטא הזה הוא שייך לציבור, והווה בכלל דין הלם חטא של הציבור שיש לו דין המחייב בקורבן ציבור, אשר כן שפר פוטר מקורבן היוחד. למה? כי עצם החטא והלועס החטא דינו כקורבן של הציבור, אלא במפטר מקורבן, ועל כן שפיר מפטר גם בקורבן יוחד. כלומר שיש דין מיוחד שכיוון שיש חובה על הציבור, אז לכן היחיד פטור מחובתו. מה שאין כן בהחדי הוריוסף ה' דינו ונודה חטוס ולא שיודיעו החוטן דמד מעיקר החיוב של קורבן ציבור. אז אם כן רב חיים מחלק פה בין שתי הלכות, בין שתי בחינות. יש לפעמים בחינה של הדר החיוב, ויש לפעמים שיש חיוב אבל בלי קיום. אומר רב חיים, למעשה ברגע ש היחיד חייב בקורבנו, אז הוא לא יכול לפתור את עצמו אלא אם כן הציבור הביא את קורבנו. אבל יש לפעמים שהיחיד נפטר לא מחמת הקורבן שהובא, אלא מפני שהחיד לא מחייב כלל.
לא.
אז עוד פעם נסביר את רב חיים בנוגע לסוגיה. בוא נתחיל עם הסוגיה בדף ג' ששם הדינו שכיוון שהוא חטא יחד עם הציבור, דהיינו החטא הזה הוא חטא של הציבור. אמנם נכון שהקורבן לא הובא ולא מתייחס לחטא של אותו יוחד בשם ראובן, אבל ברגע שהחטא עצמו, תשכח לי הקורבן, תשים הציד את הקורבן, אלא נתרכז באופן ייחודי בחטא. החטא הוא חטא של הציבור. חטא של הציבור לא מחייב את היוחד כלל. הקורבן לא הובא, דהיינו לא הובא לשם ראובן, כי הכפרה כבר הובאה לפני שראובן ביצע את החטא. לא משנה, הוא לא צריך קורבן לצאת חובתו, משום שהוא לא בכלל החיוב, הוא לא נכלל בחיוב. ולמה החיוב לא מוטל עליו? משום שהוא עבר את החטא של הציבור. לא משנה מתי הוא עובר את החטא של הציבור. ייתכן שהחטא הזה של הציבור עובדים עליו במשך 10 שנים. לא משנה. זה חטא של הציבור. וגם הוא מצטרף לחטא של הציבור. אלא מה, אין קורבן? לא משנה, אומר רב חיים. זה לא מפתיע לי, למה? כי למעשה הוא לא התחייב. למה הוא לא התחייב בקורבן בתור יוחיד? משום שהחובה הזאת היא חובה של הציבור. החטא הוא חטא של ציבור, וחטא של ציבור לא מחייב את היוחיד. זה בנוגע לאיזה סוגיה? לסוגיה בדף ג'. מהו בסוגיה בדף ה'? בסוגיה בדף ה', הרי הוא עבר על חטא, והחטא הזה בוודאי מחייב אותו. השאלה היא, האם יש חובה על הציבור? אז התשובה היא שאין חובה על הציבור. בחי גבנה שאין חובה על הציבור, אז ממנו נופלת החובה על היוחיד. ואם כן, יש חובה על היוחיד, והוא חייב לבצע את החובה. נדמה לי שעיקר הדרך פה, אם אנחנו רוצים מבחינת הפשטה לעיין בדרך, בשיטה של רב חיים, אז הדגש פה של רב חיים הוא על להבדיל בין שני מצבים. יש מצב שהיחיד לא התחייב בכלל, ויש מצב שהיחיד התחייב. אם היחיד התחייב, אז הוא יכול לפתור את עצמו אך ורק אם הציבור התחייב והביא את קורבנו. אבל יש מצב שבו היחיד לא התחייב כלל. אין כאן דין של פטור על ידי הציבור, אלא אדרבה, אני עוקר את החיוב מעיקבו לגבי היחיד. זה מה שנדמה לי צריך להדגיש פה. רב זבין נדמה לי מפנה את תשומת ליבנו לתופל ולא לעיקר. הוא מתרכז פה על סיבו מסובב. די מסיבו מסובב. זה לא מה שרב חיים מחדש פה. רב חיים מחדש פה שביחס שבין היוחיד והציבור יש מצבים שבהם החטא של היחיד לא מחייב את היוחיד כלל, ויש מצב שבו החטא של היוחיד מחייב, אלא השאלה אם יש גם חטא של הציבור שיתחייב. ואם יש חטא של הציבור, אז היחיד יכול להיחלל, אם יש מילה כזאת, בתוך הציבור. אז במידה והוא עבר את העבירה, ואז אני ניגש לשאלה האם יש חובס הציבור, אז אני אומר אין חובס הציבור. למה? כי בית לא יודעים על איזה חטא הם עברו. ומילא אם אין חובה של הציבור ויש חובה של היוחיד, אז היוחיד חייב להביא את קורבנו. אבל יש מצב שהחטא הוא חטא של הציבור, והציבור אכן התחייב בקורבן הזאת. נכון שהם לא הביאו את קורבנם, וזה זה מה שאתה הזכרת לפני כן, זוהי הגישה השלישית שרב חיים מחדש פה, שזה לא א' וזה לא ב', זה ג'. מהו גימל? גימל הוא מצב שהקורבן למעשה לא הובא, אין כאן ביצוע בפועל של הקורבן. ולמה? משום שראובן עבר את החטא לאחר שהקורבן הובא, אבל מאידך גיסא אין חובה ליחיד כלל. זה החידוש של רב חיים, שאם אין חובה ליחיד, ולמה אומר רב חיים הסבר ארוך פה, משום שהחטא שלו נכלל בחטא של הציבור, אז ממילא יש חובה לציבור, החובה לציבור פותרת אותו מחובת היוחיד. האם למעשה הקורבן הובא? התשובה היא שלילית, אבל לא משנה, כי היחיד לא התחייב, החטא הזה לא מחייב בכלל. אם החטא לא מתחייב, אז המשחק לא התחיל בכלל, אין כאן הסחורה. מה שאין כן בנוגע לא המקרה שביתן לא ידעו מהו החטא, לא משנה, הוא היחיד יודע מהו החטא, אז הוא התחייב. אלא מה, אני יכול להעביר את החובה הזאת לביתן? מה פתאום, אין כאן ביתן, אין כאן חובת ביתן, כי התנאי בחובת ביתן של הציבור הוא שהם ידעו את החטא. הם לא ידעו את החטא, אז גמרנו, אין כאן חובה לביתן, אז מה יפתור את היוחד? מה שאין כן, כשהיוחד לא התחייב כלל, וכאן גם חיים מחדש משום שהמחייב הוא החטא, וגופו של החטא הוא חטא של הציבור, וחטא של הציבור, אז החובה עוברת מהיוחיד לציבור. אבל יש סיבה טכנית שבגללה הציבור לא מתחייב, אז ממילא, נחינם, החיוב נשאר חיוב של היוחיד. Kach nidmeli Reb Chaim. Oh, ma ze yo'il l'taretz et hakusha shel arayv. Asher al ken, shapir potomi korban yochin, came in the etzem achet, din korbanu din shel tzibur. Ela ma hatzibur kvar mevin korbano, az ze lo mishaneh. Shapir niftar mikorban yochin, came with the dinahu mikorban tzibur. Achova hi chovas hatzibur. Masha'enkein b'hach dina divinodu achatos v'lo sheyedu yodiru acherim achotim diyamayit mi ikachiv shal korban tzibur nimtza diyetzem achet v'alomo imayit mi din korban tzibur im shalomar shachova shal ayochid nivlat v'nechlelet v'chobas hatzibur mishum she'en chobas hatzibur ishafe mischaya v'korban yochid kishar shigri aschet kemen diyamayit oh Asher lefi zeh yeshlomar v'das haRambam disvilei di af in miut bechelev v'miut bedam or miut b'avodah zara mitztarfi mikol makom kol zehu le'inyon ikar din shel korban tzibur avol mikol makom ikar din b'fnei atzmo b'din korban d'shnei chatoyim The lo mitztarfi lechiyuv korban echad asher kein memela, the lo moel tzivufan rak leinyan ikar achet shalahem is yochel beidin helem chet shel tzivur amischayev bekorban tzibur v'shemoel zos lefotcho michovas yochid al v'komakom kol bekorban tzibur lesle mitayim di'ein korban. Echad ba al shnei chaton. Val kein zeh shepasuk haRam b'stam de mitztarfin. Kevan de gam im mitztarfin pturim gam kein mikorban yochid. V'kol ayboy hi rak le'inyanim chayovim bekorban yochid. U'bazeh kevan de nishar b'sveika pturim gam mikorban yochid. As Rav Chaim kan. כדי להסביר את שיטת הרמב״ם שהרייבד משיג עליה, מוסיף פה, מכניס פה עוד variable, עוד מרכיב פה בכל הספק. יש דין שאין קורבן אחד על שני חטאים. זה היה התוספות בקטע פה ברב חיים, והנה בתוספות הקשו, הרי אין קורבנם שווה, יש קורבן על חטא זה ויש קורבן על חטא אחר. נו, אם כן יוצא, מה היה הספק של הגמרא בכלל? איבוילו הוא מיעוט בחלב, ומיעוט בעבוד אזור מאי. מה כאן הספק? הרי אין קורבן על שני חטאים. זה דין טכני. אז מה כאן אהב מינו לומר מצטרפי? אי אפשר להביא קורבן אחד על שני חטאים. אומר חיים, לא הבנו נכון את האיבוילו הוא של הגמרא. הספק של הגמרא הוא האם ניתן לצרף את שני החטאים כדי ליצור הוראת בית דין של רוב הציבור למעשה ודאי וודאי פשיט אפילו לפני היבול הוא שבית דין לא יביאו את הקורבן אבל השאלה היא האם ניתן לחייב את הציבור ולמה לחייב את הציבור מדין צירוף של שני המיעוטים ואם יש צירוף של שני המיעוטים אז ממילא יוצא שבית דין הורו הוראה שהביאה לידי רוב הציבור בתוס אז ממילא בית דין חייבים למעשה בית דין לא יביאו את הקורבן וזה היה פשיט על הגמרא כי אין חטא, אין קורבן אחד על שני חטאים אבל הגמרא מסתפקת האם הצירוף כאן חל כדי לחייב את הציבור ומי נפקי מינו לחקירה הזאת לספק הזה לגבי היוחיד האם היחיד חייב כי רב חיים כבר ייסד שהיחיד של העצמו יהיה חייב אלא אם כן יש חובת הציבור למעשה בביצוע של הדבר לא אכפת לי לא משנה לי כלל אם הקורבן יובא או לא יובא אם הציבור יביא את הקורבן או לא אלא החובה עוברת מהיחיד לציבור וזה תלוי האם יש חובה לציבור זה תלוי בשאלה אם מצטרפי שני המיעוטים או לא מצטרפי אבל למעשה הרמה בכלל לא מתייחס לשאלה האם ביתן יביאו את הקורבן פשיטה שביתן לא יביאו את הקורבן זה לא היה הב מינה שהלו על דייטון בכלל של הגמרא משום שיש לנו כלל של אין קורבן אחד על שני חטאים אז הכלל הזה הוא מוסבר פה בקטע דיבר המסקל והנה Asher al kein memele lo moil tziruf as makan a toelet shel tziruf lefi al totzad bagmara v'safek sheyesh tziruf rak l'inyan ikar hachet ha'im hachet hofech liot chet shel tzibur l'gabei chovat helen dover shel tzibur ha'machayev b'korban tzibur u'moil zos liftar es hayochid ki ze ma shamanu sheyesh din miuchad shatorah kav'a shel p'tur din p'tur al hayochid kasher hachet hu chet shel hatzibur hamachayev et hatzibur b'korban afilu im misiba technit hakorban lo mityaches layochid befoal o mishum shakorban huva או משום שמבחינה טכנית ביתן לא יכולים לבצע את החיוב הזה ולהביא את הקורבן כי אין קורבן אחד על שני חטאים אבל מכל מקום עצם החוב של עצמו לא הביצוע של החוב בפועל היא מוטלת על הציבור ממילא החטא של היוחד הופך להיות חטא של הציבור ואין כאן חובה על היוחד is ממילא אם נאמר מצטרפים לפי אותו צד של הסופק היוחד פטור ולמייסה הרמב״ם לא יודע איך לפסוק כי יש כאן סופק אז לכן הרמב״ם אומר מצטרפי מצטרפי הכוונה היא לא לחייב את אלא לפתור את מי את היוחד זה מה שהרמב״ם מתכוון ייתכן שהיוחד חייב על הצד של הגמרא שלו מצטרפי על זה אומר חיים זה מה שהרייבד ציין פה שבסופק לא מביאים קורבן אבל יוצא דבר גדול מאוד פה כשהגמרא אומרת מצטרפי לפי אותו צד אז אנחנו הבנו שמצטרפי הכוונה היא לחייב את הציבור להביא את הקורבן ואם היוחד פטור משום שהציבור מביא את הקורבן וקורבן הציבור פותר את היוחד אומר חיים זה ההפץ זה רחוק מלהיות אמת הצד של הגמרא לומר מצטרפי רבו ישראל הוא לומר שמצטרפי לגבי עיקר החית וחוב השחית לקבוע שהחטא הזה הוא חטא של ציבור כי אני מצרף את שני המיעוטים לעבוד חטא של הציבור דהיינו לחייב בקורבן פער הלם דובר של ציבור אבל למעשה לא היה אפילו צד לחייב את הבית מבחינה טכנית אלא מה הוא מצטרפי להעביר את לשנות את אופי החטא מחטא של היוחד לחטא של ציבור וממילא לפתור את היוחד על זה אומר הרמב״ם למעשה אנחנו פוסקים מצטרפי מה הכוונה של מצטרפי? מה המשמעות? היוצאת לפועל מהדין של מצטרפי שיחיד יהיה פטור אבל שוב פעם מה שאני רוצה להדגיש פה לפי אני הזדהיתי שהדרך של רב חיים פה היא לא דרך של סיבו מסובב עוד פעם ייתכן שרב זבן הבין מתוך החקירה לכתחילה שרב חיים חקר האם אני אומר שהדין השני שהיחיד פטור הוא נובע ומסתעף מהדין הראשון הדין הראשון שהיחיד פטור האם הוא מסתעף מהדין של חוב הציבור שהוא נפטר על ידי קורבן הציבור דילמה לא בלי קשר ולכן רב חיים חוקר האם ביתן הביאו את הקורבן בפועל או לא הביאו את הקורבן בפועל אם אני אומר שהדין של פטור היוחד מסתעף מהדין של קורבן הציבור דהיינו קורבן הציבור כאילו מחליף את קורבן היוחד והיחיד מבצע ומקיים את חובתו על ידי הציבור איך זה נקרא בלועזית vicariously כן, vicariously הוא מקיים את חובתו על ידי הציבור אז במידה והציבור לא מביא את קורבנם אז היחיד יהיה חיה זה לפי הצד הראשון לפי הצד השני כך הבין רב זבן אם הדין של פטור אינו נובע אינו מסתעף מהדין של קורבן הציבור אז אפילו בחי גבנה שהציבור לא הביא את קורבנו עדיין יש דין לפתור את היוחד אבל אפילו אם נאמר שזה לכתחילה הניסוח של רב חיים בתחילת דבריו אבל בסוף דבריו לאחר שהוא הביא שיש סתירה בשאלה הזאת בין שתי הסוגיות והוא בא לפשר ביניהם לעשות איך אומרים שולה בין הדבקים או בין הרחוקים יותר נכון אז כאן רב חיים חוקר חקירה אחרת שהוא לא חקירה של סיבו מסובב אלא רב חיים רוצה לדעת איך אני קובע את חובס היוחד. האם אני קובע חובס היוחד משום שאני רואה את החטא הזה כחטא של חלק מהציבור, או דלמה, אולי אני אומר שהחטא יכול להיות חלק מהציבור ונכלל ונבלע בציבור אך ורק אם הציבור מתחייב על ידי החטא הזה. וזהו שתי הסוגיות. בסוגיה הראשונה, אינו חינמי, יש פטור על החוטא משום שהחטא הזה הוא חטא של הציבור. הקורבן שהציבור הביא אינו מתייחס אליו לחוטא הזה, לא משנה, כי אין כאן תחילת החיוב, אין כאן יצירת התהוות של חובה, כי ההתהוות של חובה היא פסולה מתחילתו, מעיקרו, מיסודו. למה? משום שזה חטא של הציבור. אם זה חטא של הציבור, אז ממילא היוחד פוטר. הציבור הביא קורבנם, ואין הקורבן הזה שייך לאותו יוחד, ראובן, שווה לעבירה יותר מאוחר, לא משנה, החטא שלו לא התחייב, לא יצר חיוב לכתחילה. אבל יש עוד דין, שאם החטא שלו יצר את החיוב, ואתה רוצה לומר לא, אולי הוא פטור משום שהחטא נבלע בציבור, אז אתה צריך לבדוק שאלה אחרת, האם הציבור התחייב לגבי החטא? והתשובה היא, כיוון שלא נודע להם החטא, לכן הם לא התחייבו, ואם הם לא התחייבו, אז ממילא היחיד חיה. זה מה שאני רציתי להשלים לנושא של אתמול. הדברים הם מאוד מאוד עמוקים, לכן זה מפחיד לי מאוד כאשר רוצים להכניס את רב חיים לתוך איזה מין ריבוע קטן כזה. אוקיי, סם, אתה טוען שאותו פלוני אלמוני אומר שרב חיים לא חידש את הדרך הלימוד, אותו, אני לא נכנס לוויכוחים, בשבילי רב חיים הוא קודש קדושי, זה אני אומר לכם. כי ההיגיון של רב חיים הוא תוך ההלכה, הוא בנוי והוא מיוסד והוא מדויק. אוקיי,
אפשר רק שרצה בכל זאת בעניין הזה, אחרי שהציבור הקריב את הקורבן,
כן,
והוא עדיין היחיד, עדיין לא יודע
בדיוק,
והוא
הוא עבר את הרבה, הוא אכל את החבר.
אז הבנתי שקודם בואים את זה, הקורבן כבר לא מחפר עליו, אלא הוא צריך להביא חטא.
לא, הוא פטור. למה הוא פטור? כי החטא עצמו נכלל בחטא של הציבור. החטא מחייב את הציבור ולא את היוחד. אז במילא לא אכפת לי אם הביאו את הכפרה או לא הביאו את הכפרה, זה לא נוגע כלל.
אז עדיין הקורבן תופס, מחפר עליו.
לא הייתי אומר ככה, אני לא רוצה להרחיק לכת, כי יש כלל שקורבן לא יכול לחפר על העתיד. אני לא יכול להביא קורבן היום שיחפר על עבירה של מחר. מבחינה זאת אין לנו מבט אלוקי שהזמן הוא הכל אחד, יש לנו מבט של אנושי. מבחינה אנושית יש את העבר ויש את העובר. הכפרה של הקורבן מתייחסת לעבר ולא לעתיד. אנחנו לא רואים את העתיד היום. העתיד איננו כלשון אבן גביר, כן? אלא מה? עדיין. אז ממילא אומר רב חיים, מה יסוד כאן? מה בעצם המצב פה? אדם אוכל חלב, הוא פטור מקורבן? הפשט הוא שהחטא הזה נכלל, זה הלשון שלי, לא של רב חיים, החטא הזה נבלע ונכלל בתוך החטא של הציבור. חטא של הציבור אינו מחייב את היום. זה היסוד שלי.
אפילו זה כמו שאתה אמרת, אבל והביתים לא הביאו את הקורבן, היו מחויבים בציבור, לא משום דבר טכני שלא הביאו את הקורבן.
פשלו! פשעו! במייזרים, פשעו! לא משנה, היחיד פתור, כי הוא לא התחייב בכלל, זה לא החטא שלו, הוא חלק מהציבור, הוא מייצג את הציבור, החטא שלו ייצוג. אני רוצה להעיר אחד מהתלמידים שלנו באמצע הלילה, ואני אשאל אותו, האם אדם יכול לעשות חטא והחית הזה הוא לא שלו, אלא הוא מייצג את הציבור. והציבור הוא השם ולא הוא. אז בשביל זה הוא צריך לדעת סוגיה אחת במסכת הוריות, צריך לדעת רמב״ם בהלכות שקוגס, וצריך לדעת את הרמח"ל. ואם כך, אז אני מוכן לתת לו ידה של הבת שלי לנישואין, יש לי ידיים אחת, אם הוא ידע. אבל זה מסובך. מה שאין כן בנוגע לפטור טכני, אם יש פטור טכני, דהיינו שמצד החטא, החטא מחייב את הציבור, כן? לא, אני התכוונתי למשל, מה שאין כן, אם יש סיבה טכנית שמעכבת את חובת הציבור, אז זה משהו אחר. כי אז, אם החטא הזה לא, בשום פנים ואופן לא יכול לחייב את הציבור, כי הציבור לא היה מודע לחטא, אז ממילא החטא נשאר חטא של היוחד. אז עוד פעם, תמיד הכוח הזה הולך בכיוון מחיוב לפטור. דהיינו, אדם שאוכל חלב, is ממילא מונח באכילה הזאת, חיוב קורבן, עד שאתה לא פותר אותו. למה אתה פותר אותו? מתי אתה פותר אותו? אם אתה מלא את החטא שלו לדרגת חטא של הציבור, הוא כאילו מייצג את הציבור ולא את עצמו, אז הוא פטור. האם הקורבן מובא ומחפר? לא משנה, כי אין עליו חוב. מה שאין כן במקרה של הסוגיה בדף ה', שם אינו חינמי. הדין הוא שהציבור לא יכול להתחייב, כי לא נודע לציבור איזה חטא. אם הציבור לא יכול לקבל את החובה, אז החובה נשארת במקומה כחוב עשה יוחיד, והיחיד חייב בקורבן. עכשיו רבותיי, רב זבן במאמר שלו מביא כאן עוד חידוש של רב חיים, אבל אני רואה שהשעון אינו חבר טוב שלי, הוא רץ לפניי ובורח ממני, אז לכן אולי ניקח כמה דקות ללמוד חידוש מאוד מאוד יפה של האטוון דאורייתא של יוסף אנגל. למה? כי ראיתי פה בספר של רב מנחם קשר על סיבו מסובב, הוא אומר עין ברב יוסף אנגל, והוא טוען שיש רק שני גדולי תורה שבמפורש ניסחו בניסוח להג'ה את חידושיהם בלשון של סיבו ומסובב. מי הם שני הגדולים האלו? אחד זה רב עמיאל, ובספר שלו עמידות לחקר ההלכה, והוא מקדיש כמעט כך שלם לנושא של סיבו וסובב, והשני הוא רב יוסף אנגל. וכאן רב מנחם קשה בבקיאות נפלאה ממש מרשימה מביא הרבה חידושים של רב יוסף אנגל, וביניהם הוא מציין לאסווה דורייסה כלל בית. אז מה כאן החקירה של רב יוסף אנגל? יש להם היתק, נכון? אוקיי. רב יוסף אנגל חוקר חקירה כזאת. יש דין של טבל, וטבל כמובן אסור באיסור חמור, באיסור מיטה בידי שמיים, והתורה נותנת לנו אפשרות להתיר את הטבל. איך מתירים את הטבל? על ידי הפרשת תרומה. יפה. אז רב אנגל לא מבין מה כאן המושג של תרומה. הרי התרומה עצמה אסורה לזר, היא מותרת לכהן. מהו האופי, המהות, או טיב האיסור תרומה לזר? האם נאמר שהפרשת תרומה מתירה את הטבל לגבי כהנים, אבל לא לגבי זר? אין בכוחה של תרומה להתיר את הטבל לגבי זר, או דומה לו? התשומה מתירה את כל הטבל. אין פה איסור טבל בכלל, לא לגבי כהן וגם לא לגבי זר, אלא שיש איסור miuchad shenitchadesh po shel truma lazar. Haisur hu lo haisur tevel ela isur chadash shel truma machmat kedushat ha-truma hi she'oseret al azar. Lashon Rav Yosef Engel nistapakti. Ha de truma sur lazar ma'u tiva shel isur zeh. Shall truma lazar ha'imu iser chodesh nitchadesh al yidei hafrashat truma o dilma yisodohu iser tevel she haheter shall atevel al yidei hafrashat chal legabei hakohanim avol lo legabei zar v'teida ma meviuti la'lot et ha'da la'lot al da'ati lomar sha'isur tevel adayin chai v'kayom v'ze sha'oser et ha'truma lazar sha'rei on shem shoveh. האם זה רק בדרך מקרה שהעונשם שווה? עונש טבל מיסו בידי שמיים. וכן תשומה לזר, עונשם מיסו בידי שמיים. לכן נראה קצת מזה שהאיסור תשומה לזר הוא מחמת האיסור טבל הקודם. ורבותיי, נדמה לי שיש לנו דוגמה קלאסית פה של איסור חודש או איסור יושן. כלומר, האם נתחדש פה איסור, או שזה אותו איסור שחל לפני כן? דיברנו על זה לגבי טבילה, ולמשל, אדם יש לו שתי טומאות, ושרץ ביודו וכו' וכו', האם הטומאה הישנה נעקרה, ויש כאן טומאה חדשה, או לא? אז או הטבילה לא תועיל בכלל לגבי הטומאה. והבאנו כמה וכמה דוגמאות, למשל, אף אין הוי באותו הנס, אם זה אותו חיוב הישן שחל לגבי אנשים, או חיוב חדש לגבי אנשים, מטעם אף אין הוי באותו הנס, וכן כמה וכמה דוגמאות. אז מהו האיסור של תרומה לזר? האם הוא איסור חדש שנתחדש על ידי שם תרומה, או שהאיסור ישן של
Tevel. Would it be offbeat to say that the Isser of Tevel is just the Isser of Truma that's there?
Okay. Ze ra'inu, איפה ראינו את הדבר הזה?
It sounds very familiar.
לא, ראינו את זה כי הראש, הזכרתי את הראש בתחילת מסכת הנדרים, מפירוש הראש על התאי, שהוא אומר שכן, שלמה נוסי לינו בצד זה ואוכל מצד אחר, משום שבעצם התשומה היא כבר בתוך הטבע. אבל רב יוסף אנגל לא הבין ככה. בוא ניתן לרב יוסף אנגל מקום לפתח את הרעיון הזה.
אבל הטבל, ברגע שאני הפרשתי תרומה, עוד לא נתתי אותה לכהן, הפרשתי.
כן.
אז הטבל הוא כבר הרי הופך להיות, הוא כבר לא טבל.
לא, אז הוא אומר ככה, נכון שיש דינים מיוחדים לגבי תרומה. רב יוסף אנגל לא מכחיש שיש דינים מסוימים שנתחדשו על ידי שם תרומה, למשל חובת מתנס כהונה, או למשל איסור כילוי החפץ. יש כל מיני איסורים ודינים שנתחדשו על ידי שם תרומה. הוא לא חולק על כך, אבל הוא שואל מהו הגדר של האיסור לזר. האם האיסור לזר הוא מחמס החידוש הזה שנתחדש בתבועה הזאת שם תרומה, או דלמה ההפרשה של התרומה התירה לגבי פלוני ולא לגבי אלמוני? הפרשה מועילה להתיר את הטבל לגבי כהן ולא הועילה להתיר את הטבל לגבי זר, ואם כן הזר אסור בתרומה מטעם טבל. על זה הוא מביא שתי סוגיות כדי להכריע בספק הזה. א', הוא מביא סוגיה במסכת יבמות. בגמרא כתוב שתרומה אסורה לזר בהנוע של כילוי. כלומר, אסור ליהנות מהתרומה באופן שכזה שהוא מחלה את התרומה. אומר תוספות, הוא משום דאיסור טבל אוסר בהנוע של כילוי, ואלפינו לא בפרק שני דשבס מקרוי, וכי היכל ילפינו לסור טבל בהנוע של כילוי, הוכינם ילפינו לאיסור זר בתרומה בהנוע של כילוי. דמישס הרומה אומר תוספות להוטרה Elo lekohanim, avolo hutra li Yisrael. Ad kan loshen atosvis. So Meir of Yosef Engel kavanas atosvis. The keva de vitevel yesh libud mikra. The asur banashel kilui ligabe tevel yesh isur miuchad. Shel hana ashel kilui al kein atruma memele asura lizar banashel kilui came that truma hutra rak lekohanim. Avol izar ma isu tevel shebo bimkomo omer. Velachen adayin yesh iser kilui hanoshel kilui. Kolomar imu neneh me'atruma ba'ofen shekazeh shu mechalet atruma yesh iser shel zar. V'derech agav sam ze k'tzat tzrich layein baz, aval ze k'tzat neged hagosh shezkartu lefneichen sheyesh truma v'tevel muravim ze bezeh mishum sheim hem mamash shnei dinim shonim b'truma lo matzinu din shel hanoshel kilui b'tor isur b'fnei atzmo mashenkin legabei tevel. Aval od matzati b'yushalmi ezo b'kiyut niflap o b'yushalmi shabbat perk sheni pligi hosom rabchia u'bar kapora. Yesh machloket amoraim b'mesechta Shabbos by Yerushalmi ve Rabbi Yosef Engel rotzel l'tom she yisod machloket hu gufa hasheila zot im afroshes truma matira ta isu tevel. Al ma medubar zar sheshimesh b'shabbat. Az yesh kan shnei chiyuvei korban. Yesh lo lavi korban al zorus ki zar shasa avoda al hamizbeach as hu chayav lavi korban v'yesh kan isu v'zar sheshimesh v'shabes de lirab chiyo chayav shtayim lamu chayav shtayim de shabbat lakol mesra ukshutra b'migdash hutra dafko lekohen v'lo lizorim zemash katu v'yusham. תכף נסביר את הישם, אבל קודם כל נקרא את הלשון שיש לכם, אני הטקתי את זה, אוקיי, בסדר. אז מה כתוב ברבחיה? ברבחיה מחייב אותו שתיים. ולבר כפורו, אינו חייב על האחס. למה? כי שוטרה במקדש, לגמרי הוטרה, ואין כאן אלו משום איסור זורוס. אז אם כן, יש כאן שני מחייבים לגבי הקורבן הזה. יש כאן איסור שבס, משום שהרי הוא זר, אז אין לו ההתר של כהן לעשות את המלאכה של עבודת הקורבן בשבס. אבל מאידך גיסא יש כאן איסור זורוס לגבי עבודת, עצם העבודה לא בתור איסור שבס, אלא אפילו בכל. כיוון שהוא שימש על גבי המזבח אז הוא חייב, אומר הבכי, אינו חינמי, הוא חייב שתיים. ובר כפור, סובר שאין לחייבו מדין מה? מדין מלאכת שבס. למה? כי כשהותרה במקדש, לגמרי הותרה, ואין כאן, אלא משום זורס. ופלוגת זו היא גם כן בבבלי, ביבום הסתף למדבט או מדבט. אלא, למה אנחנו מביאים את הישלמי? בישלמי הוסיף להווי בפלוגת זוז, כאשר היה ויכוח פה בין רב חייה, דין ודבורים, לבין רב חייה ובר כפורה, אז רב חייה עומד וטוען נגד בר כפורה, הרי תבל עד שלא נתקן, אוסר לזה, ולזה, ומי שנתקן, דהיינו לאחר הפרשת שומה, אז נתקן איסר זורים, ומותר לכהנים. דהיינו, דלא אמרינון שהותרה לכל הותרה. דהרי, האיסר תבל, מי שנתקן, הותרה לכהנים ולא לזורים. אז רק שני אחת, אז מה היה הטענה של בר כפורה? בר כפורה טען שכאשר התורה התירה מלאכה בשבת לשם עבודת הקורבן, אז התירה לגמרי גם לגבי זר שהוא לא מקיים את מצוות עבודה. Omer Abchia, as matagid legabei truma. Harei kvarainu betruma shafrasha zoti matira legabei kohanim velo matira legabei Yisrael, legabei zar. As hine ata roe dugma, ze ma she Rabbi Chiya toei neged Bar Kappora shel heter b'miktas, she Torah hitira legabei ploni velo legabei almoni. Ha'afrasha shel ha'truma matira at ha'tevel legabei kohen, velo matira legabei Yisrael. Zem kein ma she Torah hitira avoda b'shabbat, ze rak legabei ha'kohen, she mukhshar lasot avoda avzot. Avol lo legabei hazar. Omale azma nalo bar kapora shnia hidchsiv shnia milashon shinuiz met shiny hocha dichtiv kol zar lo yochal kodesh dahainu digam sham la kol hutra kamo shani omer legabei avodas korba b'shabes shehutra la kol legabei akol hu adin legabei truma שהתרומה מתירה את האיסור טבע לגבי הכל ואיסור תרומה לזר איסור חודש הוא תכסיב וכל זר לא יאכל קודש עד כאן לשון הירושלמי הרי מפורש בירושלמי שבסבר הזו פלוטס רבי חייה ובר כפור דרב חייה איסור טבע במקומו עומד דהיינו אף לאחר מה הפרשת התרומה איסור טבע במקומו עומד ואין כוח לתשומה אל להתיר לגבי כהן, אבל האיסור הראשון של תבל לא הותר על ידי תשומה. אז אם כן, אנחנו רואים שיש כאן היתר במקצס, דהיינו היתר, בוא נגיד, יחסי או סביטיבי לגבי גברה זה ולא לגבי גברה אחר, והוא הדין לגבי מלאכת שבת. ולבר כפורה איסו תבל הולך וחולף או הולך לו ואיסו תרומה לזר הוא איסו חודש שהתחדש עכשיו אז אם כן יוצא לפי רב יוסף אנגל הגדר של איסו תרומה לזר האם הוא בעצם ביסודו איסו תבל או הוא איסו חדש שנתחדש הוא בעצם פלוגת בין רב חייה ובר כפורה בירושלמי ושבס עכשיו, מהן הפגמינות לגבי החקירה הזאת? בשביל זה צריך ללמוד עוד 10 עמודים פה בכלל הזה. אז זה אני משאיר לכם בסייעתא דשמיא. אז מה הזמן עכשיו? הוא כבר 11? אוקיי. אז אם כן, בואו נעשה סיכום מה למדנו היום ומה לא הספקנו ללמוד. מה שלמדנו זה חזרה על מה שלמדנו אתמול בנוגע לרמה בלכות שקגות והרב חיים לגבי פרהלם דובר של ציבור וחובס היוחי כלפי חובס הציבור והיום הוספנו בירורים על הנושא הזה למדנו גם את החידוש של החקירה של האסמן דורייטה לגבי גדר של תרומה לזר ומה שנשאר לנו הוא הרב חיים, נדמה לי שצילמתי לכם את הרב חיים בלכות נדרים אם מישהו יכול לבדוק אם יש לכם את הרב חיים בלכות נדרים יש סוגיה במסכת נדרים שדנה לגבי בעל שאמר אני מפר ואני מקיים את הנד בבסחס אז כל שאינו בזכר זה אף בבס אחס אינו, אז על זה יש רב חיים חידוש בהלכס נדורים, ונדמה לי שצילמתי לכם את העמוד הזה מהספר חידושי הגרח סטנסל על השס. יש לכם? בעניין חצי עבד וחצי בן חורן. אם אתה יכול לחפש רק כדי שאני אהיה רגוע שאני לא צריך לצלם את הדף פעם נוספת כל טוב
I'll just take a picture.
Okay, מצד שמאל. Okay. ואחר כך, אם אתה כבר מצלם, לא, הרב חיים בהלכות הרב חיים בהלכות אחת אני רב חיים בהלכות יובל הוא ארוך מאוד דפים על דפים אז נעשה איזשהו מאמץ כדי לקצר פה אז עוד פעם למחר יש לנו רב חיים בסטנצל על חצי אבן חצי בן חורין בעזרת השם רב חיים בלחיס לדורים על כל שאינו בזכר זה גם בסחס אינו ויש לנו רב חיים בלחיס שוטו ויוב ואחרי שמיוץ השם נסיים את הקטעים החידושים האלו של רב חיים אולי נעשה מין סיכום overview של של שיטת לימודו של רב חיים לגבי כל הנושאים הללו בסדר?